לכולם, ערב טוב. אחרי שאומנם חנוכה כבר עבר, אבל אנחנו נמשיך בסוגיות של חנוכה, זה בסדר? כן, כן, אוקיי. אז אחרי שפרסתי בפניכם בשני השיעורים הקודמים את הייתי אומר, התשתית של הסוגיות, אחרי שפרסתי בפניכם את התשתית של הסוגיה שמנסה ללבן את טיבו של נר חנוכה על רקע הנרות האחרים והמסקנה שמדובר בנר עצמאי שמעוצב על התבנית של פרסומי ניסה שנלמד מליל הסדר ומפורים, היום פשוט ניכנס לפרטים של הסוגיה ונתחיל ללמוד את הסוגיה עצמה בכ"א עמוד ב', שגם נלמד את הדברים כשעצמם וגם במהלך הדברים ניתן את הדעת לדיאלוג שהסוגיה הזאת עורכת כל הזמן עם פרסומי ניסה. כן, אז עניין כבתאי זקוק לה ואסור להשתמש לאורה למדנו. אנחנו מתחילים משאלת הגמרא על כבתאי זקוק לה. שאלת הגמרא זה כ-10 שורות מלמעלה, וכבתאי זקוק לה ורמינו מצוותה. וכאן כפי שציינתי בשיעור הראשון, מסכת חנוכה בנויה מרצף של ברייתות. הנה הברייתה הראשונה שהמסכת מביאה, מצוותה מי שתשקע חמה עד שתכלה רגל מן השוק. שואלת הגמרא, מהי לאו והיא כבתה הדר מדליק לה? ואינו הגמרא חשבה שהפירוש של הברייתא הוא שהמצווה הוא שהנר ידלק מי שתשקע חמה עד שתכלה רגל מן השוק. ועל זה אומרת הגמרא, לא, דהי לה הדליק מדליק. הסבר ראשון אומר שזה לא הזמן שהנר חייב לדלוק בפועל, אלא זה הזמן שבמסגרתו ניתן להדליק את הנר. אינני לשיעורה, אנחנו צריך לתת בנר שמן כשיעור שיזרק מי שתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק. אבל זה, אם הנר קבע, אין חובה לחזור או להדליק אותו. כן, כשכבר מההסבר השני של הגמרא לשיעור אנחנו רואים דבר שהאמת הוא פשוט מסברה, וכבר עמדנו עליו גם בשיעור הקודם, שפשוט הדבר שגם למד אמר כפתה אין זקוק לה, שלכתחילה צריך להדליק את הנר כך שהוא יהיה ראוי לדלוק במשך הזמן הזה. אם הוא קבע, לא חייב לחזור ולהדליק, אבל ברור שמאן דאמר כפתה אין זקוק לה, לא מעלה לנגד עיניו שתדליק גפרור. כן, בשפה למדנית שהשתמשתי באותו שיעור, הדיל הוא להדליק נר, אבל נר צריך להיות עם פוטנציאל שהוא ידלק. גפרור אין לו פוטנציאל לדלוק יותר מהכמות של אורך
הקיסם,
זה מה שהוא יכול לדלוק, אבל הוא צריך להיות נר. אבל ברגע שהוא נר, העניין הזה מיד אני אחדד אותו, שזה צריך להיות נר. הצורך שתדליק נר, והנר בהגדרתו, יש לו זמן בעירה, הוא ודאי גם למד אמר, כפתה אין זקוק לה. כן, כשבו נלבן כמה וכמה עניינים שקשורים בדברי הגמרא כאן לגבי הזמן ההדלקה, שהוא מי שתשקע חמה שתכלה רגל מן השוק. בואו נפתח בסוף הזמן. מדובר פה בראש ובראשונה בזמן הלכתי שהוא לא מאוד מאוד מוכר, זאת האמת. תכלה רגל מן השוק, מה זה?
הוא גם לא מאוד מוגדר,
אני מניח שבתל
אביב הרגל
כולם מהשוק, נכון, נכון. אז מה אומרת הגמרא? עד שתכלה רגל מן השוק ועד כמה? אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, עד דקליה ריבלה דתרמודאי. מי הם אותם תרמודאי? אומר רש"י, אני קורא, שם אומה מלקטי עצים דקים ומתעכבים בשוק עד שהולכים בני השוק לבתיהם מי שחשיכה ומבעירים בבתיהם אור, וכשצריכים לעצים יוצאים וקונים מהם. אז מדובר בחנות של נרות או עצים, ורש"י מדגיש למה זו החנות שפתוחה אחרונה, משום שבחנות הזאת קונים דברים לצורך
תאורה.
לצורך תאורה, גם לצורך הלילה. כן, כשיש העירו בראשם סבי אגריד שאותם תרמודאי ברש"י נראה שהם גויים, אבל כן הם העירו לא פחות ולא יותר, והדברים גם נמצאים בכל הספרים שמביאים תורות משמו, הבאתי אותם פה, וגם בספר על התשורות יש פה שני עמודים שלמים שמנסים להסביר את העניין שמצוות פרסומי ניסה של חנוכה הוא גם כלפי נוכרים, ככה הברית פה מציע, אני אקריא לכם את זה כשתאמינו לי, בסדר? כי זה מה זה מוזר, כן? אבל אכן כך הוא אמר, זה פה בעמוד 196 בספר על התשועות, סליחה?
אולי זה הסבר של חב"ד, שמדליקים לראות מכל העולם.
יכול להיות, אבל כותב הגריד, לפי פירושו של רש"י, התלמודאים נוכרים היו, אמנם הוא מאיר, שמחתי, משונה הוא הדמעות שפרסום נס חנוכה מתקשר גם אל שאינם בני ברית, אבל הגריד חושב שהפרסום הנס של התלמודאים, במחילה, הפשטות שזה לא לתלמודאים, אלא
למי שקונה
הלקוחות שלהם, כן? הדיוק הזה בכלל לא נראה לי דיוק, והדיון נראה לי לא נכון, אבל כל שתדעו שהוא יעיר על זה. אבל דבר אחד ברור, שהשיעור הזה שתכלה רגע מן השוק, הוא לא יונק והוא לא שואב משיעורי הזמן של יום ולילה שאנחנו רגילים לחשוב עליהם בהלכה. אני מדובר באיזשהו מסגרת זמן סוציולוגית, שמו שאירו פה בצדק, לכן מראש הוא נתון לכאורה להגדרות שונות, יד נראה ניסיון גם לתחום אותו בזמן, אבל מדובר לכאורה בזמן שבעיקר לוקח בחשבון, ופה אנחנו נוגעים באחד המאפיינים של נר חנוכה, שאנחנו כבר מבינים למה הוא מאפיין מרכזי, שהנר מופנה כלפי אחרים. אני לא מדליק עבור עצמי, אני מדליק עבור אנשים אחרים שיוכלו לראות אותו, ולכן הזמן של הדלקת הנר הוא לפי התנועה ברחוב. כי אלו האנשים שאני מנסה לפנות אליהם, ורואים את הדבר הזה גם בהמשך, הסוגיה, בדברת השם נספיק את זה היום, על מקום ההדלקה שהוא כלפי רשות הרבים, כבר הזכרתי פה בשיעור קודם עניין ברכת הרואה, שיש איזה אדם שאתה מספר לו, הוא ודאי שהרעיון הזה, שאנחנו מתארים את ההדלקה כלפי אנשים אחרים, הוא יונק והשורש שלו הוא בראש ובראשונה בסיפור יציאת מצרים, באותה תבנית שנתוארת של הגעתה לבנך, שמגידים לאדם אחר. ההבדל בין סיפור יציאת מצרים לבין נר חנוכה הוא שסיפור יציאת מצרים נעשה בתוך הבית, פנימה, זה אב לבנו, או יותר דיוק התורה, זה אחד משני המקומות היחידים בתורה שהיא מתארת גם בן הבן, דהיינו הסבים ולסבתות יש פה תפקיד, אבל זה בתוך הבית פנימה. לעומת זאת כאן הדיוק הזה של הגריד הוא לדעתי נכון, לא ברמה של כלפי גויים, אבל שאתה לא רק מדבר בתוך ביתך, אתה מדבר החוצה. אם נשאל את עצמנו מה באמת פשר היציאה הזאת החוצה, למה לא נאמר תדליק רק פנימה, אז דומני שיש פה עניין שבא להדגיש שהסיפור של חנוכה, דהיינו הדלקת הנר, הוא נועד לא רק להיות קיום של האדם כלפי בני ביתו, אלא יש בו קיום ציבור. יש פה ניסיון לייצר אווירה ברחוב. על פתח כל בית אנחנו מדליקים נר, ואנחנו בעצם מנסים לצבוע את הרחוב בצבעים שנראות חנוכה. הלכתי הביתה בשבת חנוכה עם הבן שלי הקטן, אמרתי לו בבקשה, חפש לי חנוכיות. אנחנו גרים בשכונה, בכל בית יש חנוכיה, אז רק השאלה הייתה איפה החנוכיה, אבל בטוח היה, נעשה משהו לרחוב. גם סוכות נראה ככה, כשכל חצר יש סוכה פה, שמעתי שמפסות סוכה, לא מדבר על זה. אז עושה משהו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, בסדר?
כן.
שצובעים את הרחובות בחוץ לארץ, מי שהיה שם בדצמבר פעם, כן, היה פה מישהו כזה, אז יודע שזה לא רק אנשים לעצמם, הרחוב נראה אחרת. ונראה שיש פה איזה עניין, אני חוזר להבדיל אלינו, שההדלקה הזאת בפתח הבתים, ברשות הרבים, היא נועדה לייצר איזה אווירה ברשות הרבים, יש פה קיום ציבור, של הדלקת הנר, כן, אני צוחק.
אני צוחק, שהנרות ששמים בסוכות, אם בדרך כלל אותו...
בארץ הם לא יודעים את זה, כן, גם הקישוטים האדומים והירוקים, פשוט בארץ הם לא יודעים את זה, אין להם מושג, כן? גם הסביבונים, דרך אגב, לאו דווקא ייצאו אותם, בשביל חנוכה, כן?
אם גבול ההתחשבות היא רק לצורך הרבים שיבואו מאוחר, אז מה כל הטררם שעושים בהלכות ורצים וגומרים את
העבית
מוקדם ובאור?
אז בוא מיד נדבר. קודם כל, הזמן שעד אליו מדליקים, ואת נדבר אחרי זה ממתי, אבל הזמן שעד אליו מדליקים, קודם כל נגזר מהאופי של נר חנוכה כפונה לאחרים, כפונה מחוץ לבית, כפונה לאנשים שהולכים ברחוב, מכאן הזמן המיוחד הזה של שתכלי רגל מן השוק, שבעצם מה הוא לקח? את הקצה האחרון, שני האחרון שיצא מהבית בלילה חשוך, אבל תזכרו, אין להם תורת רחוב, בשביל לקרוא את הדבר האחרון שהוא שכח לפני שהוא מתקרבל מתחת לפוך שלו, זה היטבט, כן, או סוף כסלב, אלה שמחפשים את הנירות, ולפי זה נגזר הזמן, נר חנוכה מדבר עם אחרים, המדליק מדבר עם אנשים אחרים. עכשיו, למיתו של דבר, השיעור הזה מופיע בעוד מקום אחד בשס. חיפוש פשוט בפרויקט פשוט, יש לך? יגלה שהוא יצא במקום שאולי יפתיע אתכם, במסכת מנחות, בדף למד וב, אם זה, כן, זה פתוח אצלי, ביחס לזמן של הנחת תפילין. מכירים קצת הסוגיה, האם מניחים תפילין בלילה? סוגיה ארוכה במסכת מנחות בדף למד וב. לא ננתח כאן עכשיו את כל הסוגיה, ואני רק אזכיר שהסוגיה שם מביאה דעה שלא ניתן להניח תפילין בלילה, והיא אומרת כך, ועד מתי מניחן, עד מתי אדם יכול להיות עם תפילין עליו? עד שתשקע החמה, שזה ממש תחילת שיעור הזמן אצלנו, אצלנו כתוב מי שתשקע החמה, אבל שקיעת החמה, ואז הגמרא ממשיכה, רבי יעקב אומר, עד שתכלה רגל מן השוק. המקום היחיד בשעס שמופיע הביטוי הזה חוץ מאשר בסוגייתנו. והגמרא אומרת, וחכמים אומרים עד זמן שינה. בוא מיד ניגע במחלוקת הזאת. אומרת הגמרא, ומודים חכמים לרבי יעקב, שאם חלצן לצאת לבית הכיסא או להיכנס לבית המרחץ ושקעה החמה, שוב אינו חוזר ומניחן. או בלשון אחרת, לחכמים אין חובה לחלוץ תפילין כשהשמש שוקעת, אבל במידה ואדם חלץ אותם, אסור להניח אותם אחרי שקיעת החמה. כן, כשהרקע לאיסור הזה של התפילין בלילה הוא ככל הנראה על רקע הקושי לשמור את קדושת התפילין. לנו הדברים האלה פחות מובנים, בגלל שאנחנו חיים עם תאורה, אבל כל מי שהיה בצבא, ביחידה קרבית, בשטח, כשאין תאורה, יודע על מה מדובר, כן? או כל מי שהיה בטיול או משהו, יודע בדיוק על מה מדובר, אבל בלילה אנשים נכנסים, כמו שאומרים להפיצות, כן? כבר אנשים לא רואים, הם לא... זה זמן שבו זה לא מתאים לפעול, אם זה עוד הולך איתך, הייתי אומר, מהיום אתה יכול להמשיך, אבל אתה לא יכול להתחיל את הפעילות. זה אפילו קצת מזכיר הלכה שמופיע על בתי הדין, שאין דנים בלילה, אבל אם התחילו דיון ביום, אפשר לגרור אותו לתוך הלילה, כי הוא ממשיך את היום. כלומר, ייתכן מצב שאני רואה את הלילה, למרות שהלילה אסטרונומית נכנס, אני עדיין רואה אותו כהמשך של היום, מבחינת ההתנהגות של האנשים, ודאי שאצלנו, בגלל התאורה, אפשר ודאי לדבר על דבר כזה. עכשיו, המחלוקת הזו מחכמים לרבי יעקב היא מעניינת, כי לכאורה הם נחלקו סביב שאלה שיש להשריש אותה בעוד מקום, וזה הזמן הזה של עד זמן שינה. מתי הוא זמן שינה? מה זה מזכיר לנו? איזה מקום בשעס נראה דיון על זמן שינה?
הגיע.
זה מחלוקת אינסופית ביני לבין הילדים שלי. מתי זמן שינה, לא? זה תלוי בי, הם כבר היו שנים מזמן.
לילה,
לילה, לילה. בתחילת מסכת ברכות, נכון, בתחילת מסכת ברכות. זה נכון, אבל... אבל האם אתם מכירים את תחילת מסכת ברכות? אז רבי אליעזר אומר שהזמן, סוף זמן קריאת שמע זה עד סוף השבורה הראשונה. חכמים אומרים עד חצות, ורבן גמליאל אומר עד עלות, עד עלות השחר. כן, אם נלך לרגע לשיטת רבי אליעזר, רבי אליעזר בעצם אומר, אותו כתוב בתורה בשוכבך, אין איזה זיקה לזמני יום ולילה. שום זיקה. זה פשוט עניין סוציולוגי, מתי הולכים לשכב, ואני אשתמש בביטוי, זמן שכיבה אצלו זה הזמן שעד אליו אפשר להתקשר למישהו בטלפון. בארץ אמרו לי שזה עד 10, ובחול היו אומרים לי שזה עד 11 בלילה, זה נכון? תלוי. הכל תלוי, גם כל אמרו שהכל תלוי. כן. אני מכיר רב בחוץ לארץ, מתקשרים אליו אחרי 11 בלילה, אז הוא עונה לטלפון, ברוך דיין האמת. הוא אומר, מה הסיבה להתקשר אליי בשעה כזאת? אלא אם כן, מישהו מת. קראתי היום באינטרנט אצל רב צעיר בבלוג שלו על, על מישהו שהתקשר לרב ושספר לו בשלוש בבוקר הוא התקשר, חותמת שלו גוססת וכל מיני התייעצויות מה לעשות ככה ברגעים האלה, ואז הוא אומר ומה אשתך אומרת, איזה האמא של אשתו, אז הוא אומר אשתי ישנה, אני לא אעיר אותה בשביל אז שלנו, כן? מסכת ברכות, רבי אליעזר בדק חושב על זמן שכיבה, וכשלוקחים את הברייתא הזאת פה במנחות ושמים אותה רגל אחת במסכת שבת, רגל שנייה במסכת ברכות, אפשר כמעט להרגיש שהמחלוקת היא האם לאמץ את זמן שינה שמזכיר את מסכת ברכות, או האם לאמץ את זמן שתכלה רגל מן השוק שמזכיר את מסכת שבת. הייתי אומר בשפה הבאה, אם דיברנו פה על המימד הסוציולוגי בשניהם, השאלה היא כזאת, האם זה זמן הכניסה לנועה לילה ברחוב או זמן הכניסה לנועה לילה בתוך הבית? כלומר, אותם אנשים שקנים את העצים מהתרמודאי, הם עוד נשארים ערים כנראה עד סוף השמורה הראשונה או קצת מעבר. בשניהם אבל אפשר לחוש בחריגה מהשפה האסטרונומית שקובעת זמני יום ולילה. כאמור, קריאת שמע זה אדם מול קונו, זה כנראה משהו פרטי. לעומת זאת, קריאת שמע היה גם משהו ציבורי, רק שתדעו בקריאת שמע. אני לא אעריך בזה, רק אני אזכיר, משנה בתמיד מתארת קריאת שמע במקדש. ושם זה רק ביום, רק בבוקר, אין שם בלילה. וזה דבר אחד, כן? אבל קריאת שמע הוא פרטי, אז הולך לפי זמן השינה, השכיבה. לעומת זאת, כאמור, נר חנוכה, כנראה יש בו מימד ציבורי, והוא הולך לפי הרחוב, עד שתכלה רגל מן השוק. אם נחזור לתפילין, כנראה המחלוקת בתפילין היא, האם בזמן שמשקיטים את הפעילות, וכנראה גם עוברים לבגדים את הפעילים של בית, אין כבר אז להגיד תפילין שייך לפעילות האנושית. המצאת התפילין הוא ללוות את האדם במפעלותיו. אני בעיקר מדגיש שבזמן חז"ל ודאי חשבו שהגדרת המצווה הבסיסית היא להניח תפילין כל היום, כן? זה כל היום, זה לא... ולעומת דעת רבי, דעת יעקב החכמים, רק שאני לא אתן בשמות, לעומת דעת חכמים שהם אומרים זה יכול לבוא אותך גם בבית פנימה, תפילין. אבל יהיה הדבר אשר יהיה, ודאי מדובר פה בשיעור זמן יוצא דופן, וכמו שנאמר פה, אני לא יודע את שמו.
מאיר.
כמו שמאיר אמר, ודאי שזה אין לו הגדרה אובייקטיבית. וכאן שני דברים על זה. ראשית, יש ניסיון אחד בראשונים, וזה לא המקום היחיד שאותו ראשון עושה את זה, שניסו לקמת את הזמן הזה ולתת לו שיעור אובייקטיבי, שכן, בעלי הלכה, גם משפטנים, שהם גם אוהבים הגדרות חתוכות וברורות, לא אוהבים כל מיני מושגים אמורפיים, והכוונה היא כמובן לרמב״ם בהלכות חנוכה, שהרמב״ם כותב, הוא מכיר את לשון הרמב״ם? הרמב״ם כותב בהלכות חנוכה, הוא מביא את השיעור הזמן הזה. הרמב״ם כותב, אני קורא, וכמה הוא זמן זה כמו חצי שעה או יותר. והרמב״ם מקפיד להשתמש בביטוי כמו, משום שמדובר לכאורה בממוצע, אי אפשר להגיד שזה חצי שעה בדיוק. זה מאוד מזכיר את המקום השני שאני רמזתי אליו, שבו בגמרא מופיע איזה הגדרה סוציולוגית, הרמב״ם כימת אותו בזמן, והוא משתמש באותו ביטוי כמו. והכוונה, מי שיודע למה אני רומז? בשר בחלב, כן. הכוונה לשיעור הזמן שיש לחכות בין אכילת בשר לאכילת חלב, שבגמרא בחולין, בדף קופי, הגמרא אומרת שמר זוטרא אמר שאני חלה בר חמרה, כי אבא שלי כשהיה אוכל בשר, הוא 24 שעות לא היה שותה חלב. אני מניח שהוא לא אכל הרבה בשר, כן? תחשבו על זה. ואני חלה בר חמרה, אני לא אוכל מסעודה לסעודה. כשכאן יש מחלוקת ידועה בין הראשונים, הרבה מאוד ראשונים פרשו, לא באותה סעודה. וברגע שהסעודה הסתיימה, למה לא? וזה מה שכולם מכירים כמנהג ההולנדים, כן? כשהם מברכים ברכת המזון, לא נעים להם, אז הם מחכים כמה דקות, כן? ואז הם מיד אוכלים, כי זה לא באותה סעודה. לעומת זאת, הריף והרמב״ם פרשו שהכוונה עד פרק הזמן הממוצע שבו מגיע מועד הסעודה הבאה. כל זמן שעובר מהסעודה הקודמת, שלא נהוג לאכול סעודה חדשה באותו פרק זמן, עדיין נחשב כחלק מהסעודה הקודמת. ועל כך כותב הרמב״ם, זה נמצא בהלכות מאכלות אסורות, והוא כמו שש שעות. עד שמגיעים לשולחן ערוך ביורדיה בסימן, סימן פייטט נדמה לי, עד שמגיעים לסימן פייטט, השולחן ערוך הוריד את המילה כמו ונשאר שש שעות. אבל איזה מסורת יש לנו במשפחה בשם רב חיים מבריסק, שהכמו שש שעות מרמז לכך שזה ממוצע, והיינו כניסה לתוך השעה השישית מספיקה. ומכאן המנהג הזה של חמש פלוס, מי שמכיר אותו, הוא בא מאותו מקום. עכשיו זה אותו רמב״ם בשני המקומות, רמב״ם המשפטן, שלא אוהב את ההגדרות הלא ברורות האלה, ומקמת אותם. אני יכול לומר שיש לא מעט מקורות בספרות ההלכה שמנסים להחזיר את הגלגל אחורה, או קצת לצאת מהכיבוט הזה. כמו למשל, יש שאומרים שבחג השבועות, מופיע באחרונים, שבו אוכלים מאכלי חלב, אנשים גם מהירים כל הלילה, אז החשק לאיזה כוס קפה או לאיזה עוגת גבינה, כנראה מתעורר לפני שש שעות, מופיע, או נאמר כך, אנשים גומרים את הסעודת צהריים בשעה מסוימת, לא רוצים לאכול עוד פעם, אז היות וזה המועד שכל החברה עכשיו מעבירה מסעודה לסעודה, לא מסתכלים על השש שעות. יש חסם ספר נפלא מאוד, פילי פלוי, חסם ספר הזה, שהוא רוצה לחדש חידוש עצום. הוא אומר בעצם מה הרעיון, שהם לא באותה יחידת זמן. אז אם בן אדם הולך לישון בלילה וקם למחרת בבוקר, מה אכפת לי אם עברו שש שעות או לא? הרי ברור שהוא כבר הגיע לחטיבת זמן חדשה. אז הוא אומר שהוא החליט פעם אחת, אנחנו כותב חתם סופר, הוא החליט, הוא כנראה אכל בשר בשעה מאוחרת, הוא הלך לישון, הוא לא היה שם שש שעות בלילה, הוא אומר אני אקום בבוקר ואני אשתה קפה עם חלב, כי זה כבר יום למחרת. זה כל האבא מינה מאיפה היא בערק, כי לא כתוב בשש שעות בהלכה, כמו בעצם ניסו לחזור אחורה לרעיון. אז הוא מתאר איך הוא קם בבוקר, היה חושך והקנקן של החלב היה מסחוכית, נפל לו מהיד ונשבר, הוא אומר משמיים אומרים לי שזה לא היה בסדר, יותר הוא לא ניסה לעשות את זה. כך הוא כותב החתם סופר.
תשובה,
תשובה, כן, תתת לך את המראה מקומות, אני יכול תראי, אי שם בקישקס של המחשב, בסדר, אני אביא לך.
זה גם מוכן בספר מלאגים שלנו.
כן, אוקיי, אז זה הונגרי, כן. יש דמיון עצום בין הרמב״ם בשני המקומות, כולל הלשון כמו.
דיינו. הוא לקח את זה בלריף או זה?
סליחה?
הרמב״ם חידש את הכמעט, הוא לקח את זה בלריף.
כמו שש שעות, למיטב זיכרוני, לא מופיע בריף. מופיע לראשונה ברמב״ם. ככה זכור לי.
בחנוכה?
בחנוכה אני חושב שגם, נכון? בוא נפתח תריף, נמצא פה לפנינו, בוא נסתכל. מיטב זיכרוני זה הרמב״ם משני המקומות, אבל בוא נבדוק את עצמנו. לא, זה כתוב בריף, אתה צודק. פה כתוב בריף כמו חצי שעה עד שמגיעים לבטל, פה זה כבר בריף. אתה צודק, בכל מקרה זה מופיע בריף. האם מופיע לפניו, אני לא יודע. אבל זה ודאי רצון לקמת את זה, כן? אז שיהיה עריף, אבל זה רצון לקבל המילה כמו שניהם מקפידים להשתמש בו ולכאורה בצלת. מה זה מותיר פתח? כמובן, הערה של מאיר. אז בימיהם יש להניח שרמה דיברו על חצי שעה משום ש לא הייתה תורת רחוב. באמת יש להניח שהתנועה נעצרה ברחוב בלילה. אז למה חצי שעה? זה מאוד קל להסביר. אנחנו נלמד בעזרת השם עוד בהמשך החורף את כל נושא זמני היום בלילה וזמן רבינו תם בזיקה לתוספת שבת. ואחד מהדברים שנעורר שם זה שכשהשמש שוקעת עדיין יש אור בחוץ, נכון? והשאלות שנגזרות שם בהגדרת המעבר בין יום ללילה הוא בין היתר אם זה תלוי שמש או אם זה תלוי אור וחושך. אבל זה דבר אחד ברור, התנועה לא צריכה לייצר כשהשמש שוקעת, עדיין אפשר ליהנות מאור הקרני, כלומר מהחזר האור של קרני השמש שלא רואים אותה, ולכן מפה חצי שעה באה להם. כן, זה ברור, וכמובן מבחינתם, עכשיו תזכרו גם איפה הם חיו. כלומר, זה גם נושא שיעלה שם, שהגאון מווילנה הדגיש אותו. ששואלים כמה זמן עוד יש אור אחרי שקיעת החמה, צריך לשאול שאלה פשוטה, והיא, באיזה קו רוחב אתה נמצא, כן? כלומר, כל הזמן רבינו תם שהתארך לשעה וחצי, גם מי שרוצה לקבל את העיקרון, שרבינו תם, כך הסביר אותו הגר"י, רבינו תם בעצם קבע שהיום ולילה נקבעים לפי אור וחושך, ורק כשמחשיך לגמרי לילה עדיין זה לא מגיע לשעה וחצי, זה הרבה פחות.
בארץ,
כי הרבה יותר חי בצרפת הצפונית, זה קו רוחב הרבה יותר צפוני, כן? קו רוחב 40 ומשהו, פה אנחנו 30 ומשהו, כן? ואפשר לשמוע פה הד ברור שהריף שחי באפז שרד אחרי זה, אבל לא הרבה יותר צפונה מזה, אותו קו רוחב כמונו. והרמב״ם שחי במצרים, הם דיברו על חצי שעה. ממש אפשר לשמוע את זה, כן? וזה לא מגיע בקרוב שתת רבנותם. יש לוח של חסידי בל שמעתי, שבו הם לקחו את העיקרון של רבנותם, אבל הציעו אותו לפי האופק של ארץ ישראל. זה צלם כ-45 דקות מהשקיעה. אז זה כמו חצי שעה, 45 דקות, לא? במיוחד בשעות של חסידים, לא? בכל מקרה, זה... אז עד כאן כמה יסודות, מפה בעניין שתכלי רגל. מה שאני יכול להוסיף הוא שבאמת על רקע זה באו כמה מאחרוני זמננו ואמרו שבזמננו שיש תאורת רחוב התנועה יותר ערה, שיש ודאי מקום לקבוע שזה יותר מחצי שעה, ולכן לשיטתם הבהלה הזאת אולי לא צריך אותה, ויש בזה גם קצת חומרה, לא רק קצת קולה שאפשר להדליק. הרי צריך לשיעור, צריך לשים שידלק עד אותו שיעור זמן, וכך ידוע, מספרים את זה כולם, איך הרב מבריסק שגר חי ברחוב פרס בירושלים, שזה סמטה ליד רחוב שטראוס, היות בקולנוע אדיסון, היה ליד הבית שלו, אז הוא היה מדליק נרות חנוכה, כדי שמי שיוצא מהצדה השנייה, כדי שבירושלמי להיות עירים עד 11 בלילה, זה היה פעם הרי בירושלים הבדיחות היו איך במבט הולכים לישון, נכון? פעם הבת היה ב-9.
כן.
כן, אבל אני עוד זוכר את זה.
עדיין ב-9.
עדיין ב-9? אני לא יודע, אני לא רואה את זה יותר, אבל... אבל לא בגלל שאני לא רואה טלוויזיה, אלא שלא צריך לראות טלוויזיה פשוט, בשביל חדשות, יש לך עוד דרכים, כן? אבל... אז אומרים שהרב מבריסק היה משאיר מדליק עד שעה כזאת, אני יכול לספר שאבא שלי לא מדליק בחנוכיות הרגילות, כי הכוסיות קטנות מדי לטעמו, אז פעם היה כוסיות כאלה שזכוכים בשביל ביצים, שבשביל וויסקי לא כאלה, ממש, כאילו, אז הוא לוקח כוסיות כאלה, והוא מדליק בהם, ודולק לו על 12-1 בלילה. ההתרשמות שלי, שלפחות איפה שאני גר, אין תנועה ברחוב אחרי השעה שחוזרים מעבודה, כלומר, רוב האנשים חוזרים עד 7-8, אחרי זה יש כמה שעושים את ההליכה לילית עם הכלב או בשביל הספורט, אין תנועה עירה, אבל חוץ ממי ששובר את כל מערכות הזמנים שהם הנוער שמתגודד לו בגדודים שלו, כן? אבל ודאי שתכלי רגל הזה הוא מדיד מחדש אולי בכל חברה, אולי כל אדם צריך לבדוק איפה שהוא חי, כן?
שוק.
מה זה?
לבדוק את השוק.
כן, בכל מקרה, אבל יש פה שאלה כללית בהלכה, אחרי שההגדרה ניתנה, האם דבקים בהגדרה או האם כל פעם בוחנים אותו מחדש, כן? אוקיי, בהלכה מופיע חצי שעה הזאת. כבר ראשונים העלו את השאלה, ומה קורה אם אתה לא עומד בזמן הזה? וזה לוקח אותנו לשני מחוזות שישלימו קצת את ההבנה שלנו. האחד הוא שכמו בקריאת שמע, קודם הזכרתי את קריאת שמע כדוגמה דומה שיש שם שיעור זמן סובייקטיבי, סליחה, שהוא סוציולוגי. גם שם ברקע כל הזמן עומדת השאלה, מה עם זמני יום ולילה אובייקטיביים? כבר בשתת חכמים שהזכרתי קודם, שומעים את היד הזה. לא, מה גמליאל? עד עמוד השחר. וכאן בא הרשב"א, אצלנו בסוגיה, והרשב"א מאיר שלדעתו אפשר להדליק בדיעבד כל הלילה, כי זה לילה. כן, אני אקריא דברי הרשב"א. אומר הרשב"א, ואי נמי דקטני, רק שאני ודא שאני ברשב"א, סליחה, כן. אומר הרשב"א, אני קורא, ואנמי דקטני עד שתכלה רגל מן השוק ופרישנה דאילה אדליק מדליק לאו למימרה דאילה אדליק בתוך שיעור זה אינו מדליק חס ושלום, מישהו אחר דהתנן כל שמצוותו בלילה כאשר כל הלילה הרשב"א פה מבחינה מושגית משתמש במונחי יום ולילה והוא מגדיר את מצוות נר חנוכה כמצוות לילה אלא אומר הרשב"א אלא שלא עשה מצווה כתיקונה, דלק או פרסומי ניסה, או בלשון למדנית, יש שני קיומים בנר חנוכה. קיום אחד הוא כמצוות לילה להדליק אותו בלילה, והקיום השני הוא לפרסם את הנס. אז גם אדם שלא מקיים מצוות פרסומי ניסה, עדיין יש טעם שיקיים את מצוות ההדלקה. ומי הוא אומר הרשב"א, אילה הדליק מדליק ולא הפסיד אלא כעושה מצווה שלא כתיקנה לגמרי. אז פה ממש דומה לקראת שמה, אותו מתח. זה מצוות יום, לילה, זה מצווה עם זמנים פשוט מיוחדים לגמרי. כל מי שקצת רואה רחוק מבין שמיד נגזור מזה לשעת משתשכה החמה. כלומר, זה זמן של שיעור יום ולילה, מאיפה זה בא? אבל ברשב"א רואים בעליל שהחשיבה שלו היא שיש פה בעצם שתי מערכות זמן ביחס להדלקת נר חנוכה. מערכת אחת של פרסום הנס, שהיא סוציולוגית, מערכת שנייה של זמני יום ולילה. בתוספות מופיע דברים אחרים לגמרי. התוספות בדיבור המתחיל, דעילה הדליק מדליק, תוספות אומרים, אבל מכאן ואילך עבר הזמן, שזה דרך יפה להגיד שלא ניתן להדליק אחרי שתכלה רגל מן השוק, אומר הרי פורט, יש להיזהר או להדליק בלילה מיד שלא יאחר יותר מדי. ומכל מקום, אם אחר ידליק מספק, שימו לב לביטוי, דעה משנה שינוי אחרינה. בדעה הראשונה, הרי פורט בעצם אומר, זה תלוי בשני הסברי הגמרא. כאילו מה דעה אמר, די להדליק מדליק, אז לא ניתן להדליק אחרי הזמן הזה. אבל מה דעה אמר שיעורה? הוא לא הגביל את ההדלקה לזמן הזה. אז למנדה אמר שיורה, מספק אפשר לנהוג כשיטתו ולהדליק, היות וזה ספק, יש להניח שתדליק ללא ברכה. ופה יש לה משהו פלאי בדברי התוספות, תראו שהחשיבה הלמדנית הפורמליסטית נמצאת כבר פה. כי תוספות אומרים, למנדה אמר לשיורה, אפשר להדליק גם בשתיים בלילה, נכון? וכמה שמן הנר צריך להכיל כשאתה מדליק בשתיים בלילה? את כמות השיעור, מי שתשקע, עד שתכלה רגל. אבל למה? בשביל מי אתה מדליק את השעתיים האלה, כאילו? כולם ישנים. אז פה, בשפה למדנית, קבעו את השיעור של הנר, משום שלכתחיל הזמן ההדלקה או הזמן שבו יהיו אנשים שיכלו בפרק שיעור הזמן הזה לראות את הנר. אבל אז קבעו שזה כמות השמן, ועכשיו צריך להדליק את הכמות הזאת בכל הדלקה. מי שהגלולה קצת מראה לו, אני אמתיק. שזה מגדיר אותו כנר, כי מה זה נר בהגדרה? משהו שיש לו פוטנציאל בעירה, אחרת הוא לא נר, אחרת זה גפרור, כן? אבל מה שרואים בדעה הזאת, בתוספות, ששיעור הזה שיעור בחפצה של הנר. זה מה שעולה. כן, ועד כאן העניין הזה שיש תכלה רגל, אבל כבר מה שאמרנו כאן לוקח אותנו מיד אחורה למי שתשקע. מתי בדיוק הזמן הזה של מי שתשקע חמה? ועל מה ולמה הוא נבחר? וגם פה יהיה אותו מתח. הוא נבחר על רקע הייחוד של נר חנוכה כנר שפונה לרחוב, או האם יש בו הד של זמני יום, יום ולילה. כן, כי הרי הוא מזכיר את זה, מי שתשקע חמה. כן, ואולי הדבר הבולט הוא הדגש בלשון הברייתא, לא על ה... מעבר אולי הפשוט יותר של יום ולילה, שהוא צאת הכוכבים, אלא שקיעת החמה. נכון? שכן, אם נלך רגע לקריאת שמע, מתי הלילה מתחיל? כתוב, משעה שהכהנים נכנסים לכל בתרומתם, כך מופיע במשנה, מה אומרת התוספתא? זה צאת הכוכבים, סימן לדבר, ואם אתה פסוק בנחמיה, ואנחנו אוחזים, שאתם עובדו מעמוד השער, הצדר עוננית בצורה הבאה, שקיעת החמה לכאורה את מה היא מציינת? את סוף היום, ותחילת הלילה, מה מציין אותו? צאת הכוכבים, מה יש ביניהם? בין השמשות, ספק. עכשיו, אם כך הדבר, אני חוזר לרשב"א שלמדנו לפני 5 דקות, שהרשב"א אמר, נר חנוכה זה מצווה של לילה. הייתי מצפה שהזמן יהיה צאת הכוכבים, ככה אני הייתי מצפה.
אז אנחנו מפספסים את הפרסומי ניסה.
איך אני מפספס?
כי רוב האנשים כנראה שמתחילה השקיעה לצים הביתה. וזה הסי
של המהירות הנאות.
אה, לפרט, אבל הפרטו בלילה.
חושך לא רואים את הנאות.
זה סלידה.
זה מתחיל, זה חן, זה חן יהיה פה. אתה רואה, חן יהיה פה בצהריים.
אז פה, אתה אומר למה טובה, אבל זה לא נבחן, אז אני לא מיד שחיים האחרונים יוצא הפוך. יש עדנים, זה לא מדיקים, יש תשקע החמה. אני אסביר, הפוך ממך, ובוא, אתם מבינים כבר, אחרי שהרשב"א, אפשרות אחת היא שכל הזמנים, וחנוך בודה הולך בכיוון הזה, כל הזמנים פה לא נגזרים מזמני יום ולילה. למה זה צריך לעניין אותי? בוא נאמר את זה קצת אחרת. לקבוע מצווה בלילה זה דבר יוצא דופן. אני בסוף השיעור הקודם, ככה בחטף, הכנסתי, זה נורא מוזר. אותה משנה במגילה, שהרשב"א מצטט. אתם יודעים כמה מצוות לילה יש במשנה שם? כמה מצוות יום, פרופורציונלית אחד לשני. יש מעל 20 מצוות יום, ויש שתי מצוות לילה. מה שתי מצוות הלילה האלה? אחד זה העומר, והשני זה סיפור יציאת מצרים. זה מה שיש. אין עצמות לילה. לילה הוא לא, לילה הוא זמן השקטה, הוא לא זמן של פעילות. כל מה שדיברנו פה השנה, שעת נר שבת, מה בעצם היה כל מאוד טוב. לוקחים זמן של השקטה, ואנחנו, מה עושים לו? הופכים אותו לזמן פעילות, אבל אני מדגיש, בבית. נכון? זוכר? אבל פה כל העניין הוא כלפי חוץ. אתם רואים מה זה אצלם? חצי שעה, עוד במאה ה-12 חצי שעה. ונגמר, די, כולם בפיג'מה.
אבל אחרי שבחרנו את הפרסום באמת לעשות בין בנר, ולא בלצעוק את הסיפור, כמו שאמרת, זאת אומרת, אם שלא
זה כבר צהריים. מצוין, מצוין. וכל כך אני רק אומר, היה בכלל מקום לבוא ולהגיד תגובה למה שהערתי, שבאמת, זה לא דין לילה בכלל. זה כמו שחנוך אומר, אני רוצה לפרסם את הנס, בלשון הגמרא, בלשון הגמרא בפסחים, עוד עניין שחזר קבעו אותו בלילה, שזה בדיקת חמץ, שההסבר הפשוט שמופיע בתלמודים לבדיקה בלילה הוא, קריאות ובודקים לאור, הנר, נר ביום לא אפקטיבי, כלשון הגמרא, שרגה בתיארה מאה, אז לכן אנחנו בוחרים בלילה, כן? אז מה חנוך הוא אומר? זה באמת לא מצוות לילה, זו טעות. זהו פרסום אליסה שחיפשו את המועד הכי מתאים שבו הנר שאמור לפרסם את הנס יהיה אפקטיבי. עכשיו, להניק אותו באמצע היום לא עושה כלום, אף אחד לא שם לב אליו. ודאי לא מי שולט ברחוב. כלומר, אני מניח שכולכם יודעים גם המכוניות שלכם, שביום אם אני מדליק אור בתוך הבית, אף אחד לא רואה, אף אחד לא שם לב לזה, אבל בלילה זה הפוך, נכון? אנשים מבחוץ רואים פנימה, ודאי, נכון? כשהאור דולק במכונית, אני לא רואה חוצה, אבל הם רואים אותי, זה כמו זכוכית חד כיוונית, נכון? אז בא חנוך בעצם אומר, היות והיה ברור שזה נער, אז בחרו את התפר הזה, והוא באמת יכול להיות שהוא בחלקית ביום מבחינה הלכתית. עוד אומר, הלילה עוד לא מתחיל עד צאת הכוכבים אולי, כן? אבל הוא מתגבר על זה, מאיזה סיבה? כי זה בכלל עוד יום ולילה. ואני חוזר, הרשב"א שהבאתי קודם, הרשב"א לא כל כך מדבר ככה, כן? לא ניתן להביא את המשנה במגילה ולהגיד, אתה יכול להדליק כל הלילה, אלא אם כן אתה חושב שיש פה זיקה ללילה, וזה מכניס אותו כאילו לקבוצת לילה. ואני חוזר על הדברים שאמרו בסוף השיעור הקודם, שהיות וגמר חנוכה יושב על הבסיס של סיפור יציאת מצרים, אני מזכיר לכם שגם הוא בלילה. והוא ממש יושב על מצוות לילה נוספת, כביכול הייתי אומר, אתה עוזב את הפעילויות שלך, פה אני מדבר כמו החסידים, אתם יודעים, מכירים את כל הדרושת של, של, הרי, של הרבי, זה תכלה רגל מן השוק, שאדם יעיף את כל ההרגלים שלו, כן? כלומר, כביכול, בזמן הפעילות אנשים לא שמים לב לשום דבר, לא שמים לב. אבל אני נמצא פה בתפר בין להיכנס לשינה לבין סוף הפעילות, כאילו גנבנו איזה חצי שעה שאנשים נשימו לב ונכנסים, אבל יכול להיות שלרשב"א בטוח שיש לו זיקה ללילה, זה מה שאני אומר, כן?
אם אתה לא אומר כמו הרשב"א, יוצא מצב כשרצון לילה הראשון להדליק בלילה, אחרי צאת הכוכבים, ובני השני להדליק אחרי שקיעה, אז תוך בעצם יום אחד...
מצוין. מצוין. אז בואו קצת ניכנס יותר לפירות, גם בדברים שמופיעים בראשונים, וגם בדברים שיש באחרונים. טוב, בואו נתחיל בראשונים. בואו בראשונים, כן, בבקשה.
לפי הריב התוספות,
מתי מריבים? אני לא יודע, כתוב. הם לא כותבים. אני כן יכול אבל לספר.
אבל הוא אומר שבמה. אין לחוש מתי יגיד. דעת, דעת. לאן לנו יקרה?
או, אז יש אחרי את התירוץ הצו, אתה רוצה שנדבר על התירוץ השני מהר?
זה מה שאתה רוצה.
לא, אני שכחתי פשוט. אחרי זה נעשה, נזיז בטיפ ככה. לא, פשוט שכחתי, אבל התירוץ השני בריא, הוא אומר, אתה יודע מה, בוא נחכה עם זה, ושכחתי, אבל לך יש תפקיד.
תזכיר לי. האמת שטכנית, אם כולם מקפידים על המצווה, להדליק בזמן, לא יצא מצב שפרסום הנס.
אז בוא אני ארגיע אותך, שבזמנם לא בכולם היה בית. בסדר. או יש כאלה שרצים לקנות עצים, כבר הם... אתה לא מכיר את האלה שרצים לסופר בדקה האחרונה? אתה מכיר אותם, נכון? הם כנראה היו ונמצאים עכשיו וגם כנראה יהיו, כן? זה כנראה לא ייעלם, כן? אבל בכל מקרה, הראשונים נחלקו לגבי הביטוי מי שתשקע, מתי זה בדיוק. לנו לכאורה נראה פשוט, מתי זה? לשקיעה, כי לנו יש תפיסה חד-ממדית של שקיעה, אבל כפי שהזכרתי קודם, הראשונים דיברו על שתי שקיעות. דיברו על שקיעה ראשונה, שזה העלמות של גלגל החמה, ודיברו על שקיעה שנייה, שהיא, אני יכול להגיד רק בהגדרות של הראשונים, בסדר, נדבר על זה כשנגיע. זה הזמן שלוקח ללכת שלושת רבעי מיל לפני שהחושך המוחלט נופל. זה מה שהם מכנים השקיעה השנייה. ברגע זה בעצם הם נחלקו, האם זה תחילת השקיעה או סוף השקיעה? או בלשון פשוטה, האם זמן ההדלקה או שקיעת החמה? ואז כל השאלות שעוררתי פה הן נשאלות. או האם מדובר באמת בהדלקה שהוא כבר סוף השקיעה, כי השקיעה הוא תהליך, הוא לא קורה ברגע אחד. שקיעת גלגל החמה אולי קורה ברגע, אבל לא המעבר מיום ללילה. וככה הרמב״ם בצורה ברורה מדבר על שקיעה. אני אקריא לכם את לשונו. הרמב״ם אומר בהלכות חנוכה בפרק ד' הלכה ה', אין מדליקין נרות חנוכה קודם שתשקע החמה. הייתה לו הווה מן, שים לב, שמתי אדם ירצה להדליק אותו? עוד קודם השקיע, עוד ביום. זה מאוד נשמע מאוד רחוק מהרשב"א, מיד התייחס. אלא אם שקיעתה, כך הוא מתבטא, לא מאחרים ולא מקדימים. בשולחן ערוך, לעומת זאת, אני מניח שהדברים מוכרים, השולחן ערוך פוסק שמתי מדליקים? עם צאת הכוכבים, נכון? איפה זה? איזה סימן זה? בוא נמצא את זה. מיד נמצא את זה. תפרשיין ג', נכון? כן, לא, תפרשיין ב'. אין מדליקים נר חנוכה קודם שתשקע החמה, אלא אם סוף שקיעתה. שמים לב? אם סוף שקיעתה. לא מאחרים ולא מקדימים. שזה דרך יפה להביא אותנו לצאת הכוכבים. של המתוך הדבר, השאלות האלה כבר נשאלו על ידי ראשונים. בואו נקריא לנו פה כמה דברים מתוך הראשונים. בריטווה, בוא נקרא ממנו, הריטווה כותב, אני מקריא את זה, הריטווה אומר, ועיקר מצוותה משתשקע החמה, פירוש היה נראה, אתם יודעים שהריטווה לשבת היה איתו סיפור? הריטווה בדפוסים הרגילים זה לא הריטווה. והיה יהודי בארצות הברית בשם הרב רייכמן, אותו בן שעכשיו חי בירושלים, ופועל רייכמן, לא אבא, שניר זמן רק תסם את הריטווה לשבת. היום כבר הכניסו את זה לכל הסטים, כאילו מוסד הרב קוק התפיסו את זה ואחרים, אבל הריטווה הזה לא היה מוכר הרבה שנים, ויש הרבה דברים שכל מיני אחרונים אמרו וחלקם נמצאים בריטווה. אז הריטווה אומר כך, ועיקר מצוותה משתשקע החמה, פירוש היה נראה כי סוף השקיעה, דהיינו בין השמשות כאמר, דאחי משמע היילי שמה כי דפרש רבינו תם בסוף פרקים. אמנם הוא מאיר. עכשיו, היה סברה להגיד דווקא בסוף השקיעה. למה דווקא בסוף השקיעה? לא כמוך, כדי להביא אותנו למה? זה לילה. לילה לילה. כי אני רוצה למשוך ללילה, לפני כן זה בין השמשות, כן? אבל אותו ריטווה שאומר, בניגוד לרמב״ם שזה סוף השקיעה, אותו ריטווה גם אומר, אני מקריא, ומי הוא ודאי אם רצה להדליק מתחילת השקיעה, מדליק. כלומר, הוא לא מתעקש בעצם מה עולה מדבריו, שיש פה איזשהו טווח של זמן. והוא כותב כך, מה ההוכחה שלו? שאם לא כן, נרות של שבת אימת מדליק לו. אלא ודאי כי זה אמרן, בכל זמן שקיעת החמה, שהנר אורו מבהיק, זמנם להדליק בברכה ולהפוק קודם לכן. וכאן בביטוי הזה, אורו מבהיק, הוא כנראה מגלה את הסוד איך שהוא הבין אותו. זה ייקח אותנו קצת גם יותר לעין ברמב״ם, ובעיקר בקטע מדהים במסכת סופרים. וכנראה שהזמן נבחר לא לפי זמני יום ולילה רגילים, זה מה שעולה בדברי הריטווה, אלא קרוב יותר לדברים של חנוך, שזה זמנים שבהם האור של הנר הוא אפקטיבי, אורו מבהיק. דיינו, למיטב של דבר, אנחנו לא באמת חושבים על יום ולילה, זה לא שהמצווה הזאת דווקא בלילה, אחלה גם להיות ביום, רק למה היא בלילה? בגלל השרגה, אבל אני בוחר לא את זמני יום ולילה אסטרונומיים, אני בוחר את הזמן שממנו אור הנר מתחיל להיות אפקטיבי. אז אמנם יש אור בחוץ, אור בחוץ כבר עדיין אחרי שקיעת החמה, הוא עדיין בין השמשות, אבל הנר כבר אפקטיבי, ואז אני יכול להדליק את הנר. כי אז אני חוזר להערות הקודמות, אנחנו רוצים שיהיה נר. עכשיו, נר קודם אמרנו, צריך להיות לא גפור, צריך שיהיה לו כמות של שמן, אחרת הוא לא נר. מתברר עוד דבר שמגדיר נר הלכתית. מה הנר צריך להיות? אפקטיבי, אחרת הוא לא נר. מה זה נר שלא עושה כלום? והזמן כנראה נגזר מזה.
כשמעיינים ברמב״ם, בואו נחזור אליו. הרמב״ם אומר, ואני אקריא אותו, הרמב״ם אומר כך, לא מאחרים ולא מקדימים. ועל כך מאירים נושאי הכלים, שהמקור של הרמב״ם הוא כנראה גמרא בחפגים אל המדבט, שנחלקו הרמב״ם ורשי, האם הגמרא הזאת מדברת על נר שבת או על נר חנוכה. זו גמרא שנמצאת כשני שליש של העמוד, אתם רואים אולי, תפתחו בחפגים אל המדבט, יש שם תורה אור, אתם רואים את ה... יש שני פסוקים סך הכל שמצורתים פה בגמרא, אז השני שמות י' ג' רואים? אז שמה, אמרת הגמרא כך, דויטו דרב יוסף, יש לכם? הוות מאחרה ומדלקתלה. היא הייתה מאחרת ומדליקה, ראיתי באחרונים אחד במאיר, למה דווקא אשתו של רב יוסף הדליקה? כי הוא היה עיוור, ולכן היא הדליקה ולא הוא. אני יכול לשתף אתכם, לספר שסבי, הרב השלום, אבא של אבא שלי, היה עיוור בסוף ימיו. אבא כתב מאמר מאוד גדול שבו הוא ניסה בכל כוחו לשכנע שסומה חיה בנרות חנוכה. בכלל, מי שנכנס לדיונים הלכתיים בתחומים של אנשים מוגבלים, ככל שאתה יותר קרוב למישהו עם המוגבלות הזאת, ממש רואים את זה. הלב שלך יותר נמשך לשתף אותו כמה שיותר בעבודת השם. פה למשל דיון באחרונים, האם סומה יכול לעלות לתורה? במסעת בנימין יש תשובה שלמה שהוא לא יכול. סליחה, ביוות יש תשובה שלמה שהוא לא יכול. יוות, הוא בלקו בעמדין, 117. המסעת בנימין היה עיוור, הוא פותח את התשובה שלו, הוא היה אחד מהגדולים באיטליה, במאה ה-16, הוא פותח את תשובתו במילים, כי גרשוני היום מסתפח בנחלת השם. מי רוצה למנוע מיני מלעלות לתורה? הוא לא מסכים שאני גם עיוור, גם לא תתן לי לקיים מצוות. אבל המאמר של אבא כולו מכוון כדי לשלול את אותה דעה. למיטב ידיעתי, הראשון שאלה את השאלה סביב סומה בנר חנוכה זה המרשל בתשובות שלו. בסדר? אז דויטו דרב יוסף, אבל מאחרה עומד לקטלה, הייתה מדליקה את הנר מאוחר. עכשיו, למה מאוחר? אולי ידעת הרשב"א, הייתה תלמיד חכמים, ידעת הרשב"א לילה שיהיה. אז אומרת הגמרא, אמר לה רב יוסף, תניא לא ימיש עמוד הענן ועמוד האש לילה. מלמד שעמוד הענן משלים לעמוד האש, ועמוד האש משלים לעמוד הענן. כלומר, חילופי המשמרות בין עמוד האש והענן לא היה ביניהם הפסקה. כלומר, עמוד האש היה מתחיל כבר בתוך עמוד הענן. אז היה מתחיל קצת לפני הזמן. אמר לה, הוא סבא, תנינה, ובלבד שלא יקדים ושלא יאחר. אז רשי את כל זה אומר על שבת, כן? אומר רשי שלא יקדים, זה לא מינקרה שהיא של שבת, ולא יאחר אם זה שבת, ברור למה. מה שעולה לדברי רשי הוא הדבר הבא, ודאי שנר שבת צריך להדליק אותו מתי? לפני הזמן. אבל אם זה יותר מדי לפני הזמן, עכשיו מגיעים לבעיה אחרת, הפוך למה שאמרת, אז מה הבעיה שיש? מי חושב שזה בגלל שבת? עכשיו הרמב״ם בדבריו, אני חוזר, לא מאחרים ולא מקדימים, שהמקור שלו הוא כנראה דברי הסבא הזה, בלבד שלא יקדים ולא יאחר, ככה מאיר המגיד משנה כנראה פירש את דברי הגמרא כמושגים על נר חנוכה. וכאן אנחנו רואים בעצם התייחסות שווה, או הייתי אומר, מעלים אותה בעיה נר חנוכה. מצד אחד אנחנו אומרים בוא נאחר, למה? שבלילה שאירו את זה. מצד שני, מי שמאחר מדי, מה הבעיה? מפספס. אז בוא נקדים. אבל מה שבעצם מתברר, ולא יניש, אתה יכול להדליק אותו לפני הזמן, שהוא באמת הזמן שלו. עכשיו, יש בספרים האלה, הם תורות מסבא שלי על חנוכה, בהררי קדם, במסורה, כרך ד', מי שרוצה להסתכל. אז יש פה דיונים שלמים בשמו, שבה הוא רוצה לעשות שני דינים. הוא מצד אחד, מה שמובא שם בשמו, רוצה לטעון שעיקר הזמן הוא אחרי צאת הכוכבים, כי עיקר הקיום של נר חנוכה הוא בלילה, אבל שאפשר לבצע את מעשה ההדלקה כבר משקיעת החמה. הוא נובא שם שאביו ומשה סולובייצ'יק לא היה מקפיד להדליק עם שקיעה, היה מקפיד להדליק במהלך בין השמשות, כי הוא אמר הנר צריך להיות דולק בצאת הכוכבים. הוא גם הוסיף שם חידוש נוסף. פעם זה היה למעשה, כשאת הנרות הקטנים הקטנים, היום זה כבר, מי שמדליק בנרות גם כבר גדולים, הוא טוען שאת החצי שעה של הרמב״ם סופרים לא משקיעה, אלא מצאת הכוכבים. כך הוא טוען. אבל אפשר להרגיש, בואו ננסה לסכם את היחידה הזאת, שסביב השאלה הזאת של שקיעה, יש לנו פה איזה מתח פנימי מובנה סביב השאלה, עד כמה, אני מסכם, הגדרים, המושגים של נר חנוכה, תלויי יום לילה, ואז לכאורה הייתי הולך לצאת, או לפשרה של הגריד, שתדליק קצת לפני, אבל זה צריך להיות דולק מצאת הכוכבים, או אולי, כמו שחנוך אמר, זה נותק מיום ולילה, מי אמר בכלל יום ולילה, בחרו בשקיעה, כי אז אני המתחיל להיות אפקטיבי, שכאן נוסיף שבמסכת סופרים, מופיע הדבר הבא, תשמעו דברים פעיליים, מסכת סופרים כתוב כך, מצוות הדלקה, רק שנייה, כן, משהו מאוד משונה, מופיע כך, זה מופיע בפרק כף ממסכת סופרים. מצוות הדלקתו משתשקע החמה ועד שתכלה רגל מן השוק, ואף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר, לא ימיש עמוד הענן יומה ועמוד האש תעלה לפני העם, זה ודאי פירש כמו אותה ברייתא, בו נמצא כמו ברמב״ם, שזה מוסב הנר חנוכה, ואז הוא מוסיף כך, ואם ידליקו ביום, אין נאותים ממנו ואין מברכים עליו, שכך אמרו, אין מברכים על הנר עד שיאותו לאורו. איפה מופיע בכלל הדין הזה שאין מברכים על הנר עד שיאותו לאורו? הוא מופיע על מי שמדליק נר במוצאי שבת, ברכת בורא מורה אש. איך זה מגיע לדיון על נר חנוכה? זה נראה כל כך מוזר. במיוחד, בוא נוסיף, האם מותר ליהנות מנר חנוכה? אז לפחות מסכת סופרים בעצמו, מה מכריז? הנרות הללו קודש, להשתמש, מה אתה אומר? אין מברכים על הנר עד שיאותו לאורו. וכאן דומה שההסבר הוא בזיקה לכל מה שאני אמר קודם. הוא רוצה להוכיח מנר שבת, מנר מוצאי שבת, סליחה, מה הוא רוצה להוכיח? מה ההגדרה של נר, נכון? נר שלא ניתן ליהנות מאורו, הוא לא נר, נכון? שבנר חנוכה אתה אסור לך ליהנות מאורו. אבל תדליק נר באמצע הצהריים שאי אפשר ליהנות מאורו, זה לא נר. כלומר, זמני הדלקת נר חנוכה, אני מסכם. מצד פרסום מניסה, הם שואלים את עצמם הגדרות של נר, מתי אנשים רואים. זאת אלו השאלות. בצד זה, יש גם את המערך של יום ולילה, והשאלה היא האם המערך הזה מתקיים בצד המערך הקודם, או האם הוא בכלל לא קיים. בסדר, הלוך אלה מייסה, מי שנה כמנהג הגרא מדליק משקיעה, ורוב אני חושב האנשים בארץ נוהגים כמו המחבר שמדליקים אחרי ערבית. כן, בבקשה, רוצים...
אסור להבלות מאחור או אסור להשתמש מאחור?
מה, של חנוכה?
כן, הנר תן אור.
בכל מקרה, עד כאן עניין השיעור הזמן, בסדר? של דלקת הנר, שעכשיו בנצי לא הזכרת לי, אבל אני אזכיר לעצמי. השני דברים. קודם כל, יש פה רשב"א פילי, שהרשב"א טוען שאת נר חנוכה אפשר אפילו להדליק לפני השקיעה. איך זה מתיישב? כל הרשב"אים לשיטתו שאלה. ואני אקריא לכם את זה. הרשב"א אומר... אני מקריא, הנה אומר הרשב"א כך, עד אמרינן מצוותה משתשקע החמה, מסתברא דלאו עיכובה הוא לומר דקודם לכן אם רצה להדליק אינו מדליק, דוודאי אילו רצה להדליק מדליק סמוך לשקיעת החמה, אפילו לפני שקיעת החמה, דאיקה פרסומי ניסה, הוא כעניין שאמרו לקמן בנר שבת עמוד האש משלים לעמוד הענן. אז הוא מפרש את הגמרא בכ"ג על נר שבת, לא כמו הרמב״ם, ולומר, זה במדליק סמוך לשקיעה, איכא היכר זה לצורך שבת מדליקו והכנה מדכוותה. דהיינו, הוא אומר, כמו שבנר שבת ודאי מדליקים לפני השקיעה, ומה שהגמרא גוזרת מעמוד האש, שכשאני מדליק נר, אני חוזר על הסברים שכבר נאמרו פה, שאני מדליק נר לפני השבת כדי להנות מאורו בשבת, אם הוא אפילו הודלק קצת לפני, אני מתייחס אליו כאילו הוא נר שבת. אז גם בנר חנוכה תדליק קצת לפני גם בסדר. אלו הדברים של הרשב"א, שוודאי כאן מה רואים אצלו, איזה מערכת מושגית שלא מעניין אותו יום ולילה. מה הדבר היחיד שמעניין אותו? דאיקה פרסומי ניסה. כלומר ברשב"א אפשר אולי לומר יש מערך אחד שנקרא זמני פרסומי ניסה, ויש מערך שני שמה נקרא יום ולילה. ולכתחילה אתה מדליק בזמני פרסומי ניסה, אבל יש לך בצד זה את המערכת המגבה של יום ולילה. מה שמופיע פה בספרים בשם סבי ובשבילך מר, הוא מעלה את השאלה של פעם שמעתי את זה מאבא שלי, הלוך אלה מייסה, והוא איך אדם מדליק מרות בחב דלת בכסלב מבעוד יום שעוד לא חנוכה פשוט. הוא אמר, אתה שאלת את זה שאתה יכול לייצא שתדליק שתדליק, אבל הוא פעם העיר על העניין הזה, מי שנוהג להדליק עם השקיעה, אז הוא שאל בעצם מה הוא שאל, עוד לא חנוכה ודאי בנר הראשון, זה עוד לא חנוכה, מה אתה מדליק?
היום השני זה לא היום השני,
אותה שאלה, אותה שאלה. אז אין להם, הוא הבדיל בנר הראשון לשאר הימים, אתה אומר לדעתך אין סברה להבדיל. כן, כן, חי.
עם כל החשיבות של הנר חנוכה זה פרסום מניסה, אז אני לא מבינה את הלא זקוק לו, למה הוא לא זקוק להדליק את זה אם זה נכבר, כיוון בשבת אנחנו צריכים את האור, אבל אנחנו מבינים למה לא יכולים להדליק את זה עוד פעם, כיוון שיסור, אבל למה לא אומרים שחייבים אם זה הפרסום מניסה צריכים לראות את האור?
כן, אז זה כבר עסקתי בזה, אבל אני אסכם את זה בקצרה. לא, אני אסכם בקצרה. אמרתי את זה בשיעור קודם שני דברים. ראשית, הגמרא מאוד רצתה להדגיש את חשיבות ההדלקה. מאוד, עד כדי כך שהיא ויתרה על הצורך להדליק שוב. אבל כדי להדגיש את חשיבות המעורבות האנושית שמדליקה את הנר, כמו האבא שמספר ביציאת מצרים, אז היא ויתרה על כך. שנית, הזכרתי דברי בית הלוי, שבאמת טען שלמאן דאמר קפטן זקוק לה, מדיני הדלקה אתה לא חייב להדליק, אבל מדיני פרסומי ניסה אתה חייב, כמו דין חשד. אדם שיש לו בית, שיש לו שני חצר, שיש לו שני פתחים, והגמרא אומר צריך להדליק בשני הפתחים, הוא אומר זה לא גרוע מזה, אז הוא באמת אומר שצריך. טוב, והגמרא כפשוטו לא ככה, אבל ככה מופיע אצלו. בכל אופן, עד כאן ענייני הבחירת מועד הזמן, שכאן עכשיו מה שבנתי רצה, וזה התוספות, ההסבר השני שלהם בחפה לפעמוד ב' לגבי מי שרוצה להדליק אחרי הזמן. כן.
בערב שבת, מתי הזמן של פרסום מניסה?
הרשב"א מביא, אחרי שהוא כותב שאפשר להדליק לפני השקיעה, אז הרשב"א כותב ככה, אלא מי הוא נראה מדברי הרב בעל ההלכות, דווקא כאמר מי שתשקע חמה, ובערב שבת נמי מדליק מי שתשקע חמה, לא להתעלף, בסדר? בערב שבת להדליק אחרי השקיעה, למה? שהוא זל כתב ברכות חנוכה, אדמה רב יהודה אמר שמואל, כוכב אחד יום, שניים בין השמשות, שלושה לילה. למה זה מופיע ברכות חנוכה? ולמלא כתבה לכוונה זו, למה כתבה? ברכות חנוכה, ומה אישי תהידהי בחנוכה? זה פילה פלואם, וזה כל הזמן חוזר זמני רבנו תם. זאת אומרת, הוא בעצם אומר, בוא נגייס את השקיעה הראשונה והשנייה, כדי שתדליק אחרי השקיעה הראשונה, אבל עדיין מותר. ואז הוא מסיים, ואין צורך לקח כמו שכתבתי. בסדר, אז עד כאן, אני לא שכחתי עכשיו כלום, אני חושב, העניין של קביעת הזמנים, שכאן יש הערה שבן צידרה שאני אתייחס אליה, בסוף תוספות דיבור מתחיל, בלי להדליק מדליק, אומרים תוספות, אני חוזרים לאותו אדם שרוצה להדליק אחרי שקלטה הרגל מן השוק. שראינו, אני מזכיר, לפי דעה אחת, באמת אי אפשר להדליק, כי עבר הזמן, ברמב"ם זה מפורש ככה, לא ניתן. לפי הדעה הראשונה בתוספות ניתן להדליק מספק שמה הלכה כדעה של ישיעורה, ואז אומרים תוספות, ולרי נראה דעתה, אין לחוש, מתי ידליק, אנו אין לנו היכר לבני הבית שהרי מדליקים מבפנים. וכאן הרי רומז לדברים מהמשך הגמרא, שבשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו, ומה שבעצם עולה בדברי הרי, זה שבשעת הסכנה, או היות וברקע, מהזמן שקבעו ששעת הסכנה מניחה על שולחנו, בעצם הגדירו מחדש את קהל היעד של מצוות נר חנוכה. זה בעצם מה שעשו. דהיינו, לדבריו יוצא שבזמן הזה, היות והיכר הוא כבד בני הבית, כמעט הייתי אומר בשפה שהתאמשתי קודם, עברנו ממערכת הזמנים שיש לכלי רגל מן השוק, הימרנו אותה במערכת זמנים של זמן שינה. זה מה שאני הייתי אומר. כי הנר הפך להיות פנימה. עכשיו, אם אפשר להתבטא בצורה הבאה, קודם הזכרתי שדומני שהשימוש בביטוי שתלך לרגל מן השוק מדבר על סוג של ציבוריות, שאנחנו רוצים לצבוע את הרחובות בנרות. מה שאני מתאר, בעצם יהודים חיו בסכנות, חיו בגולה, הרחוב לא היה שלהם. אתם יודעים, השאלה הזאת, אם הרחוב שלך, האוטובוס שלך, היא שאלה גדולה כיום במדינת ישראל. אני גר בעיר הכי מפורסמת בארץ. אני יכול לומר, ודאי יש כל הד חזק מאוד בדברי הרי, שהרחוב לא שלנו. איזה יהודי מעיז להדליק חנוכיה ולספר לאותם גויים שהרב סולובייצ'יק חשב שמספרים להם, לא רצו לשמוע את הסיפור. ובעצם מה שמתואר זה ששינו את הגדרת המצווה. כלומר, מדובר לא רק בדיעבד או הגדרת מקום אחר, אלא הגדירו מחדש את המצווה, הזיזו אותה פנימה. ואם כך, גם מערכות הזמנים עברו סידוד מערכות והוגדרו מחדש לזמני הדלקה לפי המועדי בני הבית ולא לפי המועדים של הרחוב. אין ספק שחזרנו לארצנו והרחוב עוד פעם שלנו, שהסיפור הזה דעתי צריך להיבחן מחדש. איך אפשר להגיד אין ספק לדעתי? אני לא יודע, אבל כי בדרך כלל אומרים אין ספק שיש ספק, כלומר שיש לי דעה, נכון? ומה שאני יכול רק להוסיף, שנדבר על זה בנפרד, אבל בימי הביניים הרי מתעורר דבר שאין לו זכר בגמרא, והוא ההדלקה בבית הכנסת. אז הוא מקדיש לזה דיון נפרד על מה ולמה ואיפה הדבר הזה מגיע, אבל כן אפשר לומר שכשהדלקת הנר, כבר עכשיו אני אומר, כשהדלקת הנר בבתים חדלה להיות ציבורית, כי היא בפנים, מצאו תחליף, מה היה המרחב הציבורי של יהודים בימי הביניים? בית הכנסת, זה לא היה המרחב הציבורי. כן, החבדיקים, אתם יודעים, כבר עברו בכלל הרחוב, כן? אבל אני מדבר אם זה בסדר או לא, בלי בית, אבל בגדול, יש פה מתח מובנה שהולך סביב השאלה, האם אתה יכול באמת לדבר עם הרחוב? אולי אתה יכול רק לדבר פנימה? כן, חמר מנדלסון, כן, יהודי בביתך וגרבני בצאתך, כן? זה יכול, אדם בצאתך, כן? כלומר, יכול, זה לא יכול, אלו שאלות לא פשוטות, כן?
השאלה היחידה שנשארת בתקופה שלנו זה גודל הכוס, שלנו שלך. זה הדבר היחידי, זה לא פשוט לבוא בית שלנו. תחילת הזמן
הסוף. לכאורה חזרנו למה? לכאורה למה חזרנו? שזה בפתח הבתים, ברחוב.
אבל שתכנן, מתי?
נכון, לכאורה. יש עוד מצווה שלגמרי השתנתה בגולה, נדבר על זה מיד. כמה המצווה הזאת, יש לה קשר עמוק לחנוכה, וגם אם בארץ ישראל אפשר להחזיר עטרה ליושנה, וזה מצוות סוכה. לא סתם הזכרתי אותה קודם. בגולה, בקור, בתנאי הקור של אירופה, או בתנאי הביטחון, שהיה, מי היה יכול בכלל לקיים מצוות סוכה כהלכתה, כן? היו מתכנסים עם כמה, אז מצוות סוכה הופכת להיות רק לאכול ולשתות, ועוד הרבה דברים, גם שם הרבה מאוד אנשים רק עליהם סוכה. בבית כנסת, יודעים את זה, כן? ויש תחביב שבאים אליי לסוכה אנשים מבוגרים, אני מבקש מהם לספר לילדים שלי איך היה להם סוכות בילדותם. שיושבים מסוכה בחצר, סוכה של 20 מטר רבוע, של משפחה אחת, כזה. סיפורי אלף לילה ולילה, כן? מאבא שלי שבבית שלהם בפריז היה להם ערובה, שסבא שלי היה שם סכך על הערובה ויושב בתוך
העיגול
הזה, עד הסוכה שלו בניו יורק שהוא היה הולך לבית כנסת לאכול בסוכה וכו' וכו', סיפורי אלף לילה ולילה, כן? אז זה ממש דומה, התהליכים, המתחים מאוד מאוד דומים, כן? כן, מצוות שסבורות סביב מקומנו מחוץ לבית, זה בעצם מה שהייתי אומר, מצוות סוכה מוציאה אותך מהבית. כך גם חנוכה. היא אומרת לך, הבית שלך יגיד משהו לאנשים שמחוץ לבית. בכל מקרה, עד כאן הברייתא הזאת, וכך ממשיכה הגמרא ואומרת, תנו רבנן. בואו נתחיל אותה. כן, בבקשה.
אתה יודע שאדם, אם אין לו למי לספר, אתה לא לספר לעצמו.
יפה. אבל יותר טוב, הוא לא חייב לספר לעצמו, הוא חייב לשאול את
עצמו. בסדר, אז בואו נתקדם קצת. תנו רבנן, הברייתא השנייה. מצוות חנוכה, נר איש וביתו. והמהדרין, נר לכל אחד ואחד, והמהדרין מן המהדרין, בית שמאי אומרים, יום ראשון מדליק שמונה מכאן ואילך פוחד והולך, ובית הלל אומרים, יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך. אמר אולה, פליגי בתרי אמוראי במערב. כן, למה אולה יכול לספר לנו מה אמרו במערבה? כי אולה הוא מהנחותה, אולה הוא אמורה עבד ישראלי שיורד לבבל. ואז הוא מספר כך, רב יוסי בר אבי ורב יוסי בר סבידה. אחד אמר תמה דבית שמאי כנגד ימים הנכנסים, ותמה דבית הלל כנגד ימים היוצאים, וחד אמר תמה דבית שמאי כנגד פרי החג, ותמה דבית הלל דמעלין בקודש ואין מורידים. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, שני זקנים היו בצידן, אחד עשה כבית שמאי ואחד עשה כדברי בית הלל, זה נותן טעם לדבריו כנגד פרי החג, וזה נותן טעם לדבריו למעלים בקודש ואין מורידים. אז פה נפתח קודם כל בניתוח של תחילת הברייתא, שמגדירה שמצוות נר חנוכה יסודית היא נר איש וביתו, דהיינו נר אחד לבית. זאת ההגדרה היסודית של המצווה, שעל גבה הברייתא מציינת שיש קומות נוספות, שתי קומות. קומה אחת ששמה מהדרין, שמעבירה את ההדלקה מנר אחד לבית לנר לכל אחד ואחד, ועוד קומה מעליה שהמהדרין מן המהדרין שמדליקים כנגד הימים, שזה מוסכם הן על בית שמאי והן על בית הלל. המחלוקת היא האם כנגד ימים היוצאים או כנגד ימים הנכנסים. כן, כשבואו ננסה להבין קצת את ההגדרה היסודית ואת קיום בכלל מערכת מודולרית כזאת. האם זה דבר מובן מאליו? יש לנו מערכת שמראש מגדירה, יש לנו הגדרה כזאת, הגדרה אחרת, עוד הגדרה. אז כבר תמר זה בעל בית הלוי, אני הזכרתי את זה פעם קודמת, בואו נקריא את זה. אומר בעל בית הלוי, זה נמצא בבית הלוי לתורה סוף ספר בראשית, ואומר כך, הנה הדם עצינו במצווה זו הידור ויותר הידור. הוא אומר, לא, זה מה מוזר. הנראה משום דיקר הנס, תכליתו היה רק משום הידור מצווה לחודה, ולא משום עיקר המצווה. הוא אומר, עצם נס חנוכה היה כבר הידור. למה הוא היה כזה? זה היה בפח שמן להדליק בו לילה אחת. אז מה היו צריכים לעשות? אז הוא אומר כך, וראה, היו יכולים לעשות פתילות דקות ביותר, שתהיה הפתילה חלק שמינית ממה שהיה רגיל להיות בכל יום מקודם, והיה מספיק לשמונה ימים והיה מקיים עיקר המצווה, דרי אין שיעור לאובי הפתילות, וכל הנס זה רק משום הידור מצווה שיהיו הנרות יפים כמו שהיו מקודם, ועל כן תיתנו חכם מצווה זו הידורים יותר מבכל מצווה. זה בא ואומר, יש פה באמת משהו מיוחד. זה דבר ראשון, הוא אומר, זה לא הידור מצווה הרגיל, זה הידור מצווה שהוא מובנה בתוך חנוכה. כשנסה להסביר למה הוא מובנה בתוך חנוכה, מאיזו סיבה? כי אירוע חנוכה היה בו ממד של הידור, אז ככה עיצבו את המצווה. כן, חולק עליו הנכד שלו, הרב מבריסק, הגריז, בחוד חנוכה פה בחיבור, הוא מאיר, אני אקריא חלק מזה, זה נמצא בפרק ד' הלכה א', הוא כותב כך, ולכאורה יש לומר, והנה באמת הרי מצינו גם בשאר מצוות דינים של מצווה מן המובחר. הוא אומר, זה לא רק בחנוכה, זה לא מיוחד, כמו דאשכחן במילה, בציצים שאינם מעכבים, ואכילם מבלולב, בלואה בדו כשר, ובכל מקום למצווה מן המובחר ביי אגד, כמבואר בסוכה דף למד ג', וברמב"ם פרק זין הלכות לולב, ועוד בכמה דוכתי, אלא ובכל מקום, הרי זהו גופי מצווה לכתחילה, שיעשה המצווה בהידור ומן המובחר. הוא אומר בעצם, זה מה מתאים לבריסקה להגיד. יש מצווה, את כל המצוות, לעשות בידור, כך הוא אומר. חידרשינן והנביאו, יתנה לפנה במצוות, וזהו יסוד כל החדיני כבואר בשבת, דף קלמד ג' אולם, אז למה צריך להגיד בחנוכה מהדרין וכו'? הרי תמיד צריך להיות מהדרין, נכון? אז הוא מסביר שבחנוכה זה שובר את הכללים. איך זה שובר את הכללים? שהרי הוא אומר, קיימה להם בבבא קמא דף תדי דור מצווה עד שליש במצווה. שהגמרא מסבירה שלא צריך להוציא הוצאות כספיות מעבר לשליש. אוקיי? וזהו, הוא ממשיך ככה. ובנר חנוכה, תיקחו את החשבון, אם זה נר אחד, ואתה צריך להדליק נגד כל אחד מהמשך, נגד מי יוצאים, זה ודאי, למרות שתשע וחצי בלילה, כולם יודעים בחשבון זה יותר משליש, נכון? ובניין חנוכה לעולם ההידור יותר משליש, ממילא דאינו מחויב בהידור זה, וזהו ששנינו דמהדרין נר לכל אחד ואחד, וכך הוא הידורה של מצווה הזו למי שרוצה להדר. המהדרין המהדרין, היינו מי שרוצה לקיים מצווה מן המובחר, אבל חיוב הליקה בזה בשום דאבה יותר משליש, באופן שמעיקר התקנה ניר חנוכה שווה לכל המצוות. יש בעשייתה משהו מעיקר המצווה לעיכובה, ומשהו להידור הוא מצווה מן המובחר, אלא זה בשאר כל המצוות, גם זה למצווה שעשה אותה כהלכתה מן המובחר, ובניר חנוכה לא יצוי לעזוב, משום למה הידור יותר משליש. בעצם הוא אומר שבכל מצווה יש מצווה להדר בה, אבל חנוכה לא במצווה עולה כסף, אז יוצא שלולי האמירה המפורשת שתיעדר, לא הייתי מצליח לעשות את ההידור הרגיל, ולכן שאמרו זה כבר ההידור הרגיל. כך עולה מדבריו. אני גם לא אוהב את זה. כי זה גופה צריך לשאול, אם זה באמת שובר את הכללים, אז כנראה שמה? זה לא ההידור הרגיל. איזה מין דבר זה להגיד? החנוכה זה ההידור הרגיל, רק מה? כדי שזה ההידור הרגיל צריך להגיד ש... עצם העובדה שהוא יותר משליש, זה כבר אומר שהוא כבר מיוחד, כן? ויש פה, הייתי אומר מראש, באמת שפה מודולרית, שבאה להדגיש רמות שונות. דומני שהמודל שעומד ברקע הרציונל של הברייתא, הוא עוד פעם חוזר לסיפור יציאת מצרים, גם שם מה אנחנו מוצאים? אחד מהאבות הבניין, זה כל המרבה לספר ביציאה בתיים הרי זה משובח, יש איזה מינימום ויש משהו שהוא מעבר, שכבר ההגדה של פסח היא כזאת. אספר לכם איזושהי תובנה קצרה על ההגדה של פסח. לפני שנים, בשנות ה-80, פתאום הגיעו מרוסיה כל מיני בני דודים שלא, שנעלמו לנו ככה במשך שנים, פתאום הגיעו אנשים שמעולם לא ראו פסח, ליל סדר, לא ידעו מה זה. טוב, הזמינו אותם לכל הצהרים שלי ליל הסדר, אז הם באו, ליל הסדר שם הוא מאוד ארוך, הם לא ידעו מילה בעברית, אז רק אנגלית הם ידעו לדבר, אז הצמידו ליד כל אחד ממישהו, שישב והסביר, הם ישבו בנימוס, והקשיבו לכל המגיד, לכל ההגדה, ואכלו את כל המצה והמרור והיין, ובשלוש בבוקר כשהכל נגמר, אז הם פנו לאבא שלי ואמרו לו, תודה רבה, הם ממש מאלף, יש לנו רק שאלה אחת. מה קרה שם במצרים בדיוק? מה אתה שם לב שההגדה של פסח בעצם לא מספרת מה קרה? נכון? למה היא לא מספרת מה קרה? א', היא מניחה שהיית בגן, שאתה יודע, אבל בעיקר כי ההגדה של פסח היא מסגרת שבמסגרתה מה צריך לעשות? להוסיף, או הייתי אומר שהמשנה מתארת והולך ומוסיף בדרש פרשה הזו, זה לא הכוונה תקרא את ארמי עובד אבי, הכוונה תדרשו לעשות מדרש, לא לקרוא את הטקסט של ההגדה. וזה מובנה בהגדה של פסח, הייתי אומר, זה בעיקר כי זה בנוי על ממד חווייתי, זה לא רק ידע. איזה ידע? טוב, תלך במבחן, תקבל, תעשה את זה ותענה. אלא השאלה, מה אתה לוקח איתך ממצרים? מה החוויה שלך? עכשיו פה חכמים לקחו את זה כאב טיפוס למצוות פרסומי ניסה, שיש להם איזה בסיס, אבל יש להם גם מערך מודולרי, מערך שהם עושים. עכשיו בנרות, איך עושים את זה? הרי בכל מקרה זה מה יישא על בלוק, ואו אמרו, תעשה את זה לידי זה, שמה אתה תעשה? אתה תדליק עוד נרות. וכאן השאלה היא, איך תוספת הנרות מהווה תוספת הידור? וכאן יש לנו בראשונים שתי דעות עיקריות, שזה לוקח אותנו לעוד מחלוקת בראשונים, וכשהשרון אומר לי עוד מעט להפסיק את השיעור, אז נתחיל את זה יותר בפעם הבאה. הרן, בחידושיו לסוגיה, אומר שהחכמים רצו למצוא דרך פשוט להדליק יותר נרות. אז מה יגידו? תדליק כמה שמתחשק לך. אז מה אמרו? לפי הימים זה מוסיף נר, לפי בני הבית מוסיף נר. הוא אומר, למה זה יותר מהאדרין שיהיה שמונה נרות כנגד הימים? זה חשבונות של עוד נרות, כמו שלמשל אשתי מדליקה נר שבת, וכל אחד מבני הבית, כן? למה?
ככה.
ככה, בדיוק. אבל אליבא דאמרן, עיקר העניין הוא מה? שיהיה עוד נרות. למה עוד נרות? מושך יותר תשומת לב. זה נראה ברן שזה העיקר. בתוספות, לעומת זאת, ברור שיש קו חשיבה אחר. זה לוקח אותנו, אנחנו מיד נעצור. זה לוקח אותנו למחלוקת מאוד מפורסמת בראשונים, שאנחנו צריכים לבאר אותה. והיא, האם המהדרין, אם המהדרין הוא אלטרנטיבה למהדרין, או האם הוא יושב עליו, הוא מכפיל את עצמו במהדרין. דהיינו, בלשון אחרת, אנחנו נוהגים, זה המנהג הרווח, וככה דברים המופיעים ברמב״ם, אנחנו נוהגים שהמהדרין מן המהדרין הם גם עושים כנגד בני הבית וגם כנגד הימים, נכון? לעומת זאת, התוספות מציינים שלדעתם היה ראוי שהמהדרין מן המהדרין לא ידליק כנגד הימים, אלא רק כנגד אנשי הבית, רק כנגד הימים, כך אומרים התוספות. והמהדרין המהדרין, נראה לרי, אני קורא, דיבור מתחיל במהדרין המהדרין, בבית שמאי ובית הלל לא קיימי אלא ענה איש וביתו, שכן יש יותר הידור דאיקא איכרא כשמוסיף והולך או מחסר שהוא כנגד ימים הנכנסים או היוצאים, ואם עושה נר לכל אחד אפילו יוסיף מכאן ואילך לאיקא איכרא שיסברו שכך יש בני אדם בבית. מה בעצם הם אומרים? המהדרין המהדרין מספר סיפור שהמהדרין לא מצליח לספר אותו. אם אדם יעשה תרכובת של שני הידורים, הוא אמנם ידליק יותר נרות. זו הטענה של הרן. הרן אומר, למה אני בעד להרכיב? כי זה שיטה להדליק עוד ועוד ועוד. העיקר יראו המון נרות, תסתכלו. לעומת זאת, התוספות אומרים, אני רוצה לספר לאנשים ברחוב. מה אני רוצה לספר להם? על המוסיף הולך, אני כאילו מדמיין אותו בן אדם הולך ככה כמו יקה, אותו מסלול, כל לילה הוא מסתכל בחלון שלי,
עוד אחד,
עוד אחד, וואו, כאילו עוד יום, עוד כאילו, כאילו אני רוצה לספר, כאילו בתוספות ברור שתוספת ההידור הוא תוספת הסימבוליקה ולא תוספת האור, זה מה שברור בתוספות. עכשיו כאן אני רק אציב שאלות לפעם הבאה, ואנחנו בפעם הבאה ניכנס יותר לעובי הקורה. אנחנו כולנו מכירים את הנועם שלנו על פי הרמה שבו כל אחד מבני הבית מדליק חנוכיה משלו. אבל ברמב"ם מפורש, אחרת, רמב"ם מפורש, שהיחיד שמדליק את החנוכיה הוא בעל הבית, ובעל הבית הוא זה שמדליק בפתח ביתו כנגד הימים הנכנסים, וגם כנגד בני ביתו. והרבה מאוד אחרונים השקיעו הרבה אנרגיה, הרבה מאמץ להסביר את יסוד המחלוקת. אז בפעם הבאה, בעזרת השם, אנחנו נמשיך מהנקודה הזאת שיצרנו. מי שרוצה קצת ככה להכין, אז ננסה להבין מה זה עניין מחלוקת, מה זה המחלוקת הזאת בין הרמב״ם והתוספות והרמה, סליחה. ננסה להבין מה כל עניין הימים הנכנסים והיוצאים, אחרי זה נעבור לעניין של שמש, של סיפור פח השמן וכו' וכו'. בסדר, לפי סדר אדם. בסדר, טוב.